10, 30.
טוב. כאן עולה שאלה חשובה שעלתה מספר פעמים מצד הקהל, ונאלח ממתים שחיה יחזקאל. כלומר, עד עכשיו אנחנו מחפשים, מגרדים פסוקים בתנ"ך, כדי למצוא מקור לתחיית המתים. ויש לנו לכאורה פסוקים מפורשים בספר יחזקאל שמדברים על תחיית המתים. אז מה, למה לחפש כל כך רחוק? ויותר מזה, אנחנו יודעים שבימי חז"ל היו כתות בישראל, הכת הצדוקית בעיקר, שסברו שאין תחיית המתים. אבל הם כן האמינו בספר יחזקאל. אז איך יכול להיות זרם בתוך עם ישראל שמצד אחד לא מאמין בתחיית המתים ומצד שני מאמין בכתוב בספר יחזקאל, ושם לכאורה יש תיאור מפורש של תחיית המתים? אז כאן שאלת הגמרא, ונאלח ממתים שיחיה יחזקאל. מוכרחים להניח שדי ברור לרוב חכמי ישראל וגם לרוב הקוראים בתנ"ך, שהפרשה ביחזקאל המדברת על תחיית המתים אינה מדברת על תחיית המתים, אלא היא משל. איך אני יודע? כתוב מפורש. הרי הייתה עליי יד השם ויוציאני ברוח השם ויניחני בתוך הבקעה והיא מלאה השמות. אז זה ברור שמה שיחזקאל רואה, הוא רואה אותו במראה הנבואה. הוא לא רואה מציאות פיזית, לפחות לפי רוב הדעות. והעבירני עליהם סביב סביב, והנה יבשות מאוד על פני השדה. רבות מאוד על פני השדה, והנה יבשות מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, את יחיינה העצמות האלה? ואומר, השם אלוהים, אתה ידעת. ויאמר אליי, תנבא בן אדם, תנבא לעצמות האלה, ואמרת עליהן, העצמות היבשות, שמעו דבר השם. והנבאתי כאשר ציווני, ואז הוא רואה, ותקרבו עצם אל עצמו, והנה העלה עליהם בשר, ועליהם גידים, ועור, והרוח הם בהם. ויאמר אליי, הנבא אל הרוח, הנבא בן אדם, הופכי והרועים האלה נפקו, והנבאתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח, ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. עד כאן מה שרואה יחזקאל בעיני רוחו, בעיני נבואתו. עכשיו, לפעמים בנבואות לא נאמר מה הפתרון של הנבואה, ולפעמים כן נאמר. הנה במקרה הזה, הקדוש ברוך הוא טורח להסביר ליחזקאל את מה שהוא ראה. ואומר לו, ויאמר אליי, העצמות האלה כל בית ישראל המה הנה אומרים יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו נגזר לנו. אם כן, העצמות היבשות שראה יחזקאל זה תיאור של עם ישראל בגלות. יוצא שכאשר אנחנו פוגשים קהילה גדולה בחוץ לארץ, אנחנו פוגשים חבילת עצמות יבשות. עצמות גדולות, יפות, אבל יבשות. ולכן אומר שמה הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, כה אמר השם, הנה אנוכי פותח את קברותיכם, עמי, והעליתי אתכם אל אדמת ישראל. כלומר, היציאה מן הגלות והשיבה אל הארץ, זה יציאה מקברים ותחיית המתים. יוצא לפי זה, שיחזקאל לא דיבר על תחיית המתים, המתים במובן הפרטי, שכל אחד ואחד יעמוד מקברו, אלא יחזקאל דיבר על התחייה הלאומית. יוצא לפי זה שכל מה שאנחנו רואים כאן הוא משל. זה מה שאומרת הגמרא, סבר לה כמן זה אמר באמת משל היה. זאת אומרת שזה דבר אמיתי, אבל שמופיע בצורה של משל. ולכן אי אפשר להביא ראייה לתחיית המתים מן התורה, מן המתים שחיה יחזקאל. טוב, יש על זה דברים מיוחדים שאומר הגאון מווילנה. הגאון מווילנה, כיום מפורסם, כתב הרבה ספרים, גם בנגלה, גם בנסתר. אחד מהספרים החשובים של הגאון מווילנה בנסתר זה פירושו לספרה דצניותא. ספרה דצניותא זה חלק של הזוהר, שחלק עמוק מאוד, שהוא תמצית כל תורת השון, והגאון מווילנה כתב עליו פירוש. בסוף הפירוש הוא כותב גם תוספות, בליקוטים, ליקוטים בסוף פירושו לספרה דצניותא, ושם הוא אומר דברים כאלה. הוא אומר, הוא ממשיך את המשל של יחזקאל. הוא אומר, למה עם ישראל בגלות משול לעצמות? הרי גוף מת הוא לא עשוי רק מעצמות, יש לו עוד דברים. אומר הגאון, כן, אבל החלקים שנאכלים תחילה בגלות זה החלשים, עמי הארצות. ומה שנשאר זה העצמות, כלומר תלמידי חכמים שמעמידי הגוף של עם ישראל. זה מה שאומר הגאון. עצמות הם תלמידי חכמים. דבר מעניין הוא שאם אנחנו קוראים למשל את תיאור החברה של עם ישראל בימי בית שני, ביוספוס פלביוס, מלחמות היהודים, קדמוניות היהודים, אנחנו רואים עם שהיו בו כל סוגי היהודים. היו שם תלמידי חכמים, היו שם עמי ארצות, היו שם ימנים, היו שם שמאלנים, דתיים וחילונים, אפילו היו גם בוגדים, היו כל מיני אנשים מכל הסוגים האפשריים, פוליטיקאים, סוחרים, כל זה היה. פתאום, עם החורבן, לא נשאר מזה כלום. חוץ מהרבנים ומה שמסביב להם. כלומר, עם ישראל קיבל צורה חדשה. עדה דתית המסתובבת מסביב לתלמידי חכמים. וזה בדיוק מה שאומר הגאון, שבגלות נשארים רק העצמות. אבל, אומר הגאון, עדיין העצמות היו מרוכזים במקום אחד, בבל. אבל אחר כך התחילו העצמות להתפזר. ישיבה פה, ישיבה שם, נהיו מרכזים שונים של האומה הישראלית. היה מרכז בספרד, בצרפת, באשכנז, בצפון אפריקה, פולין, תימן, פרס, בבל, מצרים, בכל מיני מקומות היו ריכוזי יהודים, אומר הגאון, זה קצת עצמות פה ושם. אבל כל עצם עדיין הייתה שלמה. עד, כך אומר הגאון, שנרכבו העצמות. וזה המצב של היום. ונשאר מאיתנו רק רכב העצמות, ואנו מחכים לתחיית המתים, שנאמר, התנערי מעפר, קומי שבי ירושלים. כלומר, באמת, בסוף ימיו של הגאון מווילנה, זה היה הגלות היותר עמוקה. כי עם האמנסיפציה, בוטלה העצמאות המשפטית של היהודים. ומכאן ואילך, התחיל הרעיון הציוני לפרוח. רבי שלמה אלקבא, שאמר שצריך לצאת מהגלות. כלומר, אתה אומר שהרמב"ן לא אמר את זה. והכוזרי לא אמר את זה. רק רבי שלמה אלקבא, שמעתי אותו. היו עוד לפניו. אלא שהוא כתב את הפיוט החזודי, נערי, נעפפומי וכו'. אבל הרעיון המדיני לשוב, לבנות מדינה, זה התחיל מיד אחרי פטירת הגאון מבילנה. ומי שהיה, הראשון שהגה את זה היה גוי. בשם נפוליאון בונפרט, שהגיע לארץ ישראל בשנת 1799. בתור גנרל של הרפובליקה הזאת, הוא לא היה קיסר, וכאשר הוא התחיל לכבוש פה בארץ, הוציא קריאה ליהודי העולם לשוב להקים את ממלכתם בירושלים. סליחה? הרבה לפני הצהרת בלפור. מה הראשון? טוב, זה לא יחזיק מעמד, גם נפוליאון לא יחזיק מעמד פה. אבל הרעיון התחיל אף. כלומר, כאשר הגענו למצב שגם העצמות נרכבו, מתחיל התהליך של תחיית המתים, כמו שאגב מבינה אמר. אגב, אם מסתכלים בקריאה של נפוליאון, היא מאוד מעניינת. הוא פונה אל יהודי אסיה ואפריקה לבוא אל ירושלים. במילים אחרות, הוא רוצה מדינה של הספרדים, את האשכנזים הוא רוצה בצרפת. עכשיו, אז אם כך, אנחנו רואים שהמראה של יחזקאל איננו תחיית המתים. עכשיו, התלמוד דן בדעות השונות בנוגע לדבר הזה. אנחנו נראה שהיו תנאים שכן סברו שיחזקאל ראה מתים ממש שקמים לתחייה. הנה, הברייתא. דתניא. רבי אליעזר אומר, מתים שיחיה יחזקאל עמדו על רגליהם ואמרו שירה ומתו. כלומר, זה יחזיק מעמד כמה דקות, כולם קנו חיים גדול מאוד מאוד. אז רגע, לפי רבי אליעזר זה כן תחיית המתים, וגם לפי רבי יהושע. אנחנו נראה שאחר כך יש דעות אחרות. אבל רבי אליעזר ורבי יהושע סוברים שבאמת הייתה תחיית המתים, ושהם אמרו שירה ומתו. עכשיו, מה מעניין לצלק את הגמרא? מה שירה אמרו? רוצים לדעת מה לשיר בתחיית המתים, כשאנחנו נקום בעזרת השם בקרוב, אנחנו רוצים לדעת מה לשיר. אז אמרו כך, השם ממית בצדק ומחיה ברחם. רבי יהושע אומר, שירה זו אמרו. השם ממית ומחיה, מוריד שאול חיה. טוב, לפי שתי הדעות, השירה הייתה קצרה. כן, זה לוקח רק כמה שניות, אפילו לא דקה, לשיר את זה. השאלה היא, מה ההבדל? הדברים שאומר רבי יהושע זה פסוק. זה פסוק של שירת חנה, תפילת חנה. השם ממית ומחיה, מוריד את שאול בים. אבל, מה שרבי אליעזר אומר זה לא פסוק. זה הוא המציא את המילים האלה. השם ממית בצדק ומחיה ברחמים. נראה שיש פה שתי שיטות הופכיות לגמרי ביחס להבנה מה זה המוות ומה זה החיים. רבי אליעזר אומר, השם ממית בצדק. כלומר, זה שהאדם מת, זה מה שצריך. זה צודק. אז למה הקדוש ברוך הוא מחיה? זה ברחמים, זה נגד. רבי יהושע אמר, לא, מה פתאום? השם ממית, אם הוא ממית, הוא חייב להחיות. אם הוא ממית, הוא מחייב. אם הוא מוריד שעוד, הוא חייב להחיות. המצב הנורמלי זה החיים. המוות זה התאונה. עכשיו, הדבר הזה קשור לשאלה כללית, האם העולם בנוי באופן כזה שהוא נופל או שהוא עולה? למשל, בימינו, לפי חוקי התרמודינמיקה, החוק השני של התרמודינמיקה, האנטרופיה, מקובל לומר שהעולם הולך ונופל. כלומר, כל האנרגיה של העולם הולכת ומתפרקת, ולכן הכיוון הטבעי של העולם זה המוות. זה נקרא ממית וצדק. הוא חי ברחמים. אבל יש גם כיוון אחר, הכיוון של ברגסון, ספנסר וכדומה, שהם רואים שיש בעולם נטייה של עלייה מתמדת מהחומר חסר הצורה. נבנו הכוכבים מכוכבי הלכת, ומכוכבי הלכת כדור הארץ, ומכדור הארץ בסוף הופיעו החיים הראשונים, הצומח, ומן הצומח התחילו בעלי חיים, ומבעלי חיים הופיע בסוף האדם, ומהאדם החברה האנושית, ומהחברה האנושית הרחוק. כך אנחנו רואים שיש עלייה מתמדת מהמפץ הגדול חסר הצורה, עד שבסוף מגיעים לרחוק. אז אם כן יש עלייה מתמדת. זאת השיטה של רבי יהושע. השם ממי? הוא מחייב. נוריד שעוד, והיה. כן, אם למשל אנחנו לוקחים כדור מנופח, ואנחנו מכניסים אותו לתוך המים, כמו שעושים המשחקים בבריכה. ברגע שאנחנו עוזבים את הכדור, הוא הולך בחזרה. מוריד שעוד, והיה. זה נקי עשיתי. המהר"ל מפראג נוטה לשיטה של רבי אליעזר. אומר המהר"ל על הפסוק, סומך השם לכל הנופלים, מי הם הנופלים? כולם. סומך השם לכל הנופלים, כי כולם נופלים. אבל השם סומך אותם, מעלה אותם בחזר. אז כל פנים אנחנו רואים פה, גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע, הבינו שהמראה שראה יחזקאל גם היה במציאות, ושהם אמרו שירה ומת. אבל רבי יהודה אומר, אמת משל היה. אמר לו רבי יחזקאל, אם אמת, למה משל? אם משל, למה אמת? או שזה אמת או שזה משל, תחליט. אלא, באמת, הוא אמר לו, באמת משל היה. כלומר, מה שראה יחזקאל זה היה משל, אבל זה משל לדבר אמיתי. מהו הדבר האמיתי? שיבת ציון. כלומר, יחזקאל ראה את התהליך של עם ישראל כאן מתחיל. ואז מכאן ואילך יש לנו סדרה של דעות מעניינות ביחס לשיבת ציון. רבי אליעזר בנו של רבי יהושע הגלילי אומר, מפין שהחיה יחזקאל עלו לארץ ישראל. מה הוא מתכוון לומר? או שהוא מתכוון לומר שבאמת הם קמו והם עלו לארץ, או שהוא מתכוון לומר מה שנראה לי יותר, שמה שראה יחזקאל זה השיבה לארץ ישראל. מתים שראה יחזקאל, הכוונה לאלה שעלו לארץ ישראל. עלו, לשון עבר. הם עלו בימי עזרא ונחמיה לארץ ישראל. כלומר, יחזקאל חי בזמן גלות בבל, והוא רואה שאוטוטו זה הולך להיגמר ושעולים לארץ ישראל. אז זה מה שאומר כאן רבי אליעזר בן יהושע בן יוסף גליל, מתים שהחיה יחזקאל עלו לארץ ישראל. ונשאו נשים והולידו בנים ובנות. כלומר, כל תקופת בית שני זה המתים שהחיה יחזקאל. אמר רבי יהודה בן בטרה על רגלה ואמר, אני לבני בניהם. והללו תפילין שהניח לי אבא, אבי אבא, מהם. כלומר, אם אנחנו לוקחים ברצינות את דברי הגמרא, הכוונה שרבי יהודה בן בטרה וכל צאצאי היישוב של בית שני, זה בעצם תחיית המתים שיחזקאל מדבר עליה, התחייה הלאומית. וכאן עולה שאלה משמעותית מאוד. ומה ננהו מתים שהחיה יחזקאל? מי הם המתים שהחיה יחזקאל? מה משמעות השאלה? משמעות השאלה היא, מה ההרכב האנושי של תקופת הגאולה? איזה אנשים יש בזמן הגאולה? כל אחד הרי מצייר לעצמו, כשתהיה גאולה, כל היהודים יהיו ככה וכך. זה מסופר. יש בסיפור של טרויאנו. טרויאנוב מספר, שזה הבדיחה והחילות, שמגיע המשיח לעיירה. ואז כל ה... הוא אומר, אני באתי לקחת אתכם לארץ ישראל. אז כל השומר הצעיר ו... וכל האפיקורסים, השמאלנים, זה, כולם באים, מצטרפים אליו, נוסעים לארץ ישראל. בינתיים, החסידים שמעו שהמשיח הגיע. אז מתלהבים מאוד, הולכים למקווה. מקווה כדי לקבל פני משיח צדקנו. זה לוקח זמן המקווה השם. מתפשטים, טובלים, מתלבשים. ואז הם יוצאים מהמקווה, ואז הם רואים שהמשיח כבר התחיל ללכת. אז הם רצים. ואז המשיח שואל את כל השום ושמוצניקים שלידו, מי זה החבר'ה? אז הוא אומר לו, גם אלה יהודים. זאת אומרת, ההרכב של תקופת הגאולה הוא לאו דווקא מה שאנחנו מעלים על הדעת. הייתה לי הרגע והחזרה שכשסיפרתי את הבדיחה של דורי, אני לא אף אחד כולו שחק, אבל אני לא. עכשיו, אז יש פה שאלה, מי הם האנשים שמרכיבים את העם היהודי בזמן הגאולה? מן ינעו יתיב שחייה ויחזקה. זאת המשמעות של שאלה הגמרא. ואז יש לנו חמש תשובות שונות. למה חמש תשובות שונות? בגלל שבזמן הגאולה יש חמישה סוגי יהודים. מי הם? אמרה. אז זה הדעה הראשונה. אלו בני אפרים שמנו לקץ לטעו. שנאמר, ובני אפרים שותה לך, וברת בנו, ותחת בנו, ולעד בנו, ותחת בנו, וזה בנו, ושותה לך בנו, ועזר ורעב. והרגום, אנשי גת הנולדים בארץ, עושים היית בן אפרים, אביהם, עליהם, אביהם ימים רבים, ויבואו איך ונחמו. מה זה? יש... של חז"ל, פה זה אחד המקומות, שמספרים על בני אפרים. מה זה בני אפרים? כשהרי משה מגיע למצרים, יוצא את ישראל, כבר עברו 430 שנה. 30 שנה מקודם, בני אפרים אמרו, עברו 400 שנה. בברית בין הבתרים כתוב, 400 שנה. אז הם אמרו, הנה, הגיע הזמן לצאת. ועשו מעשה, מרדו, יצאו ממצרים, ונהרגו על ידי אנשי גת. וזה אלה שקדמו למשה ב-30 שנה. אפרים עדיין היה בחיים, כתוב והתאבל עליהם אפרים אביהם ימים רבים. וכשמשה מגיע, יש כבר ניסיון קודם. אגב, לפי המדרשים, זה היווה בעיה עבור משה. כי משה מגיע, וכולם נמצאים תחת הטראומה של הניסיון הכושל הקודם. אומרים לו, עוד פעם אתה בא לעשות לנו בעיות. ומעניין שיש משהו דומה, כשהיה הקונגרס הציוני הראשון, בתו רש נון זן, זה היה לא הרבה זמן אחרי שנת תו רש, 57 שנים קודם. בשנת תו רש היו אנשים בירושלים שהיו משוכנעים שבשנת תרש יבוא המשיח. והייתה תשיסה רוחנית מאוד גבוהה. ואתם יודעים מה קרה בתרש? לא הגיע המשיח. והדבר הזה גרם למשבר מאוד גדול. ואפילו שניים מתלמידי הגאון מבילנה התנצרו מכל זה. השתמדו. ומעניין שהיה אז מישהו שכתב בעיתון מאמר, בעיתון בירושלים, שהסיפור הזה היה צפוי מראש. אני מנסה את הברש, זה 600. וכתוב, והיה רם כי בושש משה לבוא, אמרו חדם מה זה בושש, בא שש, ולא בא, ועשו עגל. אז היה צפוי שגם כן יבוא 600, ולא בא, ועשו עגל. התנשו. אבל מעניין, בשנת תברש נמזיים, 57 שנים מאוחר יותר, שהיה קונגרס הציוני, אז מישהו כתב בעיתון, תיזהרו שלא יחזור מה שקרה בתברש. אז גם משה רבנו אותו סיפור, מגיע לבני ישראל, אחרי הטראומה של בני אפרים, ואז אומרים לו, אוי אוי אוי, זה לא לגמרי בטוח מה שאתה עושה פה, זה, לא, זה אולי אפילו מסוכן וכדומה. עכשיו, הסיפור הזה של בני אפרים משמש לפעמים כטיעון אצל מתנגדי הציונות. הם אומרים, הציונות זה בדיוק הסיפור של בני אפרים. ולכן יש מלחמות, לכן יש הרוגים. אם היו מחכים שיבוא המשיח, כל זה לא היה קורה. עד כאן הטיעון שמובא לפעמים בשיח החרדי האנטי-ציוני. אבל הדברים האלה הם הבל וריק, שטויות במיץ עגבניות. משפה פשוטה. הרי אם בא משה לפני בני ישראל ואומר, שלום, אני זה שאתם מחכים לו. בצדק, בני ישראל יגידו לו, תביאו חכות. לכן הקדוש ברוך הוא מסר לו אותות, ויעת האותות לעיני העם ויאמן העם. אבל אם אחרי קריאת ים סוף, אחרי היציאה בפועל ממצרים, מישהו יבוא למשה ויאמר לו, תוכיח שאתה מוציא ממצרים, זה דתן ואווירה. אז השאלה היא, באיזו תקופה של ההיסטוריה אנחנו נמצאים? אנחנו כבר אחרי שהייתה גאולה, והביא ירת שם, זה כבר הוא פעם. כבר אין מה להתלבט. בקיצור, השימוש הזה שעושים בבני אפרים הוא לא נכון, אבל דבר אחד הייתי רוצה להבין מתוך הגמרא. הגמרא אומרת שהמתים שהחיה יחזקאל זה בני אפרים. נשאלת השאלה, האם התנועה הזאת של בני אפרים היא תנועה טובה או לא טובה? זה ברור שזה תנועה טובה, זה רצון להיגאל. מה יותר חמור? לרצות להיגאל לפני הזמן? או אחרי שהגיע הזמן לא לרצות להיגאל, כמו חטא המרגלים. חטא המרגלים, יש אפילו דעה שאין להם חלק העולם הבא והמרגלים. לעומת זה, אנחנו רואים כאן שבני אפרים הם הראשונים לקום בתחיית המתים, במילים אחרות. בזמן הגאולה, ועכשיו אנחנו מתרגמים לעברית פשוטה את דברי רב, בזמן הגאולה יש גבורה מלחמתית. יש מחתרות, יש צהל, זה בני אפרים. מי שמוכן להילחם בשביל הגאולה. זה מה שרב רואה כאן. בזמן הגאולה, קמים לתחייה הגיבורים. ושמואל אמר, אלו בני אדם שכפרו בתחיית המתים, שנאמר ואומר אליי בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל הם מה? הנה אומרים, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. כלומר, גם מי שהתייאש מן הגאולה, הוא יהיה בזמן הגאולה. מי זה המתייאש מן הגאולה? היהודים שאומרים שהגיע הזמן להתבולל. בזמן הגאולה יש לא רק גיבורי מלחמה, יש גם יהודים שניסו את ההתבוללות. זה הכוונה שכפרו בתחיית המתים, התייאשו. ולכן גם ההמנון, בזמן הגאולה זה עוד לא עבדה תקוותינו. כי כתוב כאן הם אומרים עבדה תקוותינו. רבי ירמיה בר אבא אומר, הנה רבי ירמיה בר אבא יש לו ציבור שלישי שהוא מזהה בזמן תחיית המתים. אלו בני אדם שאין להם, אין בהם לחלוחית של מצווה. שנאמר, העצמות, היבשות, שמעו וברשם. מה פירוש הדבר? אנשים שאין בהם לחלוחית של מצווה. היה אפשר להגיד שזה אנשים שלא מקיימים מצוות. אבל זה לא מה שכתוב. אלא מדובר כנראה באנשים שמקיימים מצוות. אבל אין בהם לחלוחית. זה יבש. זה מצב היהדות בזמן הגאולה. היהדות הדתית כבר חסרה. וזה מסביר מדוע יש גם מי שמועס לה. איבדו את כוח החיות שהחזיק את היהדות בזמן הגלות, זה נגמר, ולכן בא הגאולה. אם כן, יש לנו סוג שלישי של אוכלוסייה בזמן הגאולה. מתחיל להיות כבר צפוף. גם גיבורים, גם מתבוללים, גם דתיים יבשים. לא? אולי יש לנו עוד קבוצות נוספות? ודאי שיש. רבי יצחק נפחא אמר, אלו בני אדם שחליפו את ההיכל כולו שקצים ומצים, שנאמר, ועבור ויראה והנה כל תמיד רמש ובהמה שקט וכל גילולי בית ישראל, וחוקי על הקיר סביב, וגומר וכתיבתם והעבירה לי עליהם סביב שלהם. זאת ההרשמה כבדה. כלומר, יש אנשים שמשתמשים במוסדות של הקודש כדי לחכות בשקטים ומסים. זה שחיתות בתוך הממסד, בתוך ממסד הדת. הם לוקחים את ההיכל, הרי אפשר, אם אתה רוצה שקטים ומסים, תעשה את זה מחוץ להיכל. אבל יש גם אפשרות שבתוך ההיכל תהיה השחתה. וחיפו את ההיכל שקטים ומסים. אני אפילו מעדיף לו לתרגם את זה למציא. עכשיו, רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן יש לו קבוצה חמישית מאוד מעניין. אלו מתים שבבקעת דורה. מה זה המתים שבבקעת דורה? דורה, אנחנו יודעים את זה, זה בצפון סוריה, מקום נקרא דורה ורופוס. מצאו שם בחפירות, בית כנסת מתקופת האמוראים, עם ציורי קיר מדהימים. זה לצפון אחלה. דורה. אז מה זה המתים האלה שבבקעת דורה? ואמר רבי יוחנן, מנהר השל עד רבת בקעת דורה, שבשעה שהגיע נבוכדנצר הרשע את ישראל היו בהם בחורים, שהיו מגנים את החמה ויופיים. היו אחלה בחורים יפים כחמה. והיו כתביות, רואות אותן. ושופעות דעות. כלומר, היה להם ריגוש מיני כשהם ראו את בחורי ישראל. אמרו לבעליהם ובעליהם המלך, שיבה המלך והרגו. ועדיין היו שופעות דעות, כי גם המתים היו יפים. שיבה המלך ורמשתי. אז הבחורים האלה שנפלו בשבי והיו יפים ונרמשו, הם העצמות שהביאה יפים. מה זה אומר? זה אומר דבר מאוד מאוד משמעותי. אגב, רבי יוחנן, כידוע, היה רגיש לנושא של היופי, כי הוא היה יפה ביותר. אז אני מספר הרבה דברים על יופיו של רבי יוחנן. זה אומר שבזמן הגלות, יש גם דבר שהולך לאיבוד, זה היופי של בני ישראל. ואז היהודים הופכים להיות מכוערים. ומתארים אותם בקריקטורות של דר שטירמר, כיצורים הקרובים לקופים, לפי אורה. היהודי נראה לא יפה. פתאום מגיע הצבר ביחידות האליט של צהל, ופתאום רואים בחורים יפים, יפה הבלורית והשיער. זה התואר, זה הבלורית והתואר. מרשימים לו. מה קרה כאן? שכינה חוזרת. כשהשכינה חוזרת, גם היופי הפיזי של בני ישראל חוזר. ואז נעשה כאן הטיפוס החדש של הצבא, שאבותיו ואבות אבותיו היו במעמקי הגטו. ופתאום הוא חוזר עם יופיו. היה יהודי אחד בשם ג'ורג' פרידמן, שבשנים הראשונות של המדינה, כתב ספר על הסוציולוגיה הישראלית, והוא שם לב, הוא היה מאוד מודאג מהחילון, שמדינת ישראל הופכת להיות מדינה חילונית, ללא זכר של יהדות, והוא אמר, אלה גויים דוברי עברית. אבל מה? הוא גם שם לב דבר מעניין, ילדי ישראל יפים בצורה יוצאת מן הכלל. כלומר, זה מה שאומר רבי יוחנן, בזמן הגלות, היופי הולך לאיבוד, סימן בשיבת שכינה לציון, חזרה היופי של בני ישראל. אלה הן הקבוצות השונות המרכיבות את האוכלוסייה היהודית בימות שיבת ציון. עד כאן להיום.